הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים בסייעתא דשמיא במסכת עירובין בפרק ראשון בפרק מבוי בדף י'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו התאורה של אוד מוצל מאש, הרב החסיד רב יוסף יצחק בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אנחנו נתחיל את השיעור מדף ט' עמוד ב', מספר שורות מלמטה. ראינו במשנה מחלוקת האם ניתן לכתוב גט על בעל חי, כלומר על דבר שיש בו רוח חיים. שואלת הגמרא, מתמה דרבי יוסי הגלילי, מדוע לדעתו של רבי יוסי הגלילי אין לכתוב גט על דבר שיש ברוח חיים? עונה הגמרא, נאמר בדברים בפרק כ"ד פסוק א', וכתב לה ספר כריתות. ומבאר את הגמרא, מכיוון שהתורה כתבה את המילה ספר, מה המאפיינים של המילה ספר שמשם נלמד על מה עוד ניתן לכתוב ועל מה לא ניתן לכתוב? אם כן, אומרת הגמרא, מה ספר מיוחד שאין ברוח חיים? שהרי ספר זה הוקלף. אם כן, אף כל דבר שאין ברוח חיים, רק עליו ניתן לכתוב את הגט. ואם כן, למדנו מכך שכל דבר שיש ברוח חיים לא ניתן לכתוב עליו גט. ממשיכה הגמרא ואומרת, מה ספר דבר מיוחד שאינו אוכל? אף כל שאינו אוכל. ומכאן למדנו שכל דבר מאכל לא ניתן לכתוב עליו את הגט. שואלת הגמרא, לאחר שלמדנו את דרשתו ואת טעמו של רבי יוסי הפוסל כתיבת גט והאוסר כתיבת גט על דבר שיש ברוח חיים, אם כן מתמה דרבנן מטעמם של חכמים שסוברים שניתן לכתוב גט גם על דבר שיש ברוח חיים? משיב הירושלמי, חכמים דורשים מהמילה ספר דרשה אחרת, מה ספר מיוחד שהוא בתלוש, כלומר כשם שקלף הוא דבר התלוש מהקרקע, אף כל דבר שהוא בתלוש, ומהמילה ספר מעטנו רק דבר המחובר לקרקע, אבל לא מעטנו לא דברי מאכל ולא דבר שיש בו רוח חיים, ולכן לפי שיטת חכמים ניתן לכתוב גט גם על דבר מאכל וגם על דבר שיש בו רוח חיים. ממשיכה הגמרא ודנה על דעת דה רבי יוסי הגלילי, על פי שיטתו של רבי יוסי הגלילי שסבר שלא כותבים גט גם לא על דברי מאכל, אם כן נשאלת השאלה, ידות אוכלים כאוכלים? האם הגבעולים המחוברים לאוכל, הענפים או כל הדברים שעליהם מחובר הפרי או דבר המאכל, האם דינם כאוכלין, שכשם שדברי מאכל לא ניתן לכתוב עליהם גט, אם כן גם ידות האוכלים לא יהיה ניתן לכתוב עליהם גט? והגמרא דנה כך, מכיוון שלעניין דיני טומאה, ידות האוכלים דינם כמו האוכלים עצמם, שכשהטומאה נוגעת בהן, הרי היא כנוגעת באוכל עצמו, וכשם שאם דבר הטומאה היה נוגע באוכל עצמו, המאכל היה נטמא, אם כן גם כשהדבר התמה, השרץ, נגע בידות האוכלין, הרי הוא כאילו נגע באוכלין עצמן, ועל פי זה מסתפקת הגמרא, האם ניתן לכתוב גט על ידות אוכלין? רוצה הגמרא לפשוט את הספק מהברייתא הבאה. נשמעינא מנהדא, ניתן לפשוט את הספק מהברייתא הבאה. הברייתא שלפנינו עוסקת בכתיבת גט של אישה על קרן הצבי. ויש מחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי אלעזר בגיטין, האם עדי חתימה קרתי או עדי מסירה קרתי, כלומר, רבי מאיר סובר שהעדים החותמים על הגט, הם אלו הנותנים לגט את תוקף הגט, וזהו הנקרא עדי חתימה קרתי. אולם שיטת רבי אלעזר, שהעדים הרואים את מסירת הגט, הם אלו שנותנים לגט תוקף, וזהו נקרא בלשון הגמרא עדי מסירה קרתי, אבל חתימות העדים אינן מעקבות מן התורה. ונפקמינה במחלוקת הזאת בין רבי אלעזר לבין רבי מאיר, כתוב בפסוק בדברים כ"ד פסוק א', וכתב לספר כריתות. לפי שיטת רבי מאיר, המילה וכתב לספר כריתות, התורה מתכוונת במילה וכתב לחתימות העדים, שהן עיקר הגט. ואולם לפי שיטת רבי אלעזר, המילה וכתב מתייחסת לכתיבת הגט עצמו, אבל לא לחתימות העדים, מכיוון שלפי שיטת רבי אלעזר, חתימות העדים אינן מעכבות, ומה שמעכב זה דווקא עדי המסירה. אומרת אם כן הברייתא, כתבו על קרן הצבי, אם אדם כתב את הגט על קרן הצבי, כלומר הצבי נשחט או מת, וכשהקרן עודנו מחובר לראש של הצבי, אותו אדם כתב על הקרן את הגט. ולאחר מכן, לאחר שהוא כתב את הגט גדדו, כלומר אז הוא קצץ את הקרן מראש הצבי, ורק לאחר מכן וחתמו. כלומר, הברייתא שלנו סוברת כשיטת רבי מאיר, שסובר שעדי חתימה קרתי, ולכן חתימת העדים חייבת להתבצע לאחר שקצצנו את הקרן מראש הצבי. כי אם היינו חותמים את הגט כל זמן שהקרן הייתה עדיין מחוברת לראש הצבי, אם כן הגט הזה היה פסול, כי הוא נכתב על הצבי. אבל מכיוון שהחתימה הייתה לאחר שקצצו את הקרן מראש הצבי, אם כן אונטנולה, אם נותנים את הגט לאישה, הגט הזה כשר. ומה הסיבה מדייקת הגמרא? מפני שגדדו ואחר כך חתמו. כלומר, קודם כל קצצו את הקרן מראש הגדי, הצבי, ורק לאחר מכן חתמו. החתמו ואחר כך גדדו, אבל אם חתמנו, אם העדים חתמו על הגט כל זמן שהקרן עודנה מחוברת לראש הצבי, הגט הזה לא כשר. ומהבריתא הזאת למדנו, לאחר שראינו שהיא סוברת כשיטת רבי מאיר שעדי חתימה קרתי, כלומר שהחתימה היא זו שקובעת, למדנו מכאן שיעדות האוכלים דינן כאוכלים, שהרי הקרן עצמה היא אינה אוכל, אלא רק מחוברת לבשר של הצבי שהוא אוכל. ובכל זאת מבואה בברייתא שהקרן פסולה לגט. ומה הסיבה? כי כשכתבנו על הקרן נחשב הדבר שכתבנו על הצבי בעצמו. ומדוע נחשב כך הדבר? הרי לא כתבנו על הצבי עצמו, שהרי כתבנו רק על הקרן, אלא למדנו מכאן שכל זמן שהקרן מחוברת לבשר של הצבי, אם כן דינה כמו בשר הצבי, כמו הצבי בעצמו. ואם כן, מכאן ניתן ללמוד שידות האוכלין כאוכלין. לאחר שהסיקה הגמרא שידות אוכלין כאוכלין, ממשיך הירושלמי לדון באדם שכתב גט על קרן המחוברת לראש הצבי. רבי יחא אמר בשם רבי מיישה, מתי הגט הזה פסול אם הוא נכתב ונחתם על הקרן המחוברת לראש הצבי, והוא שכתב על זכרותו של קרן, כלומר, על העצם הבולטת מראש הבהמה. אבל אם כתב על נרתיקו, אם אותו אדם כתב וחתם את הגט על החלק החיצון של הקרן שהוא חופה על העצם, אם כן כפרוש נחשבת אז הקרן כפורשה לחלוטין מהראש של הצבי הוא, וכאשר לכתוב עליו את הגט, למרות שעדיין הקרן מחוברת לראש הצבי. עד עתה ראינו ששיטת רבי יוסי הגלילי היא שאדם שכתב גט על כל דבר שיש ברוח חיים, הגט הזה פסול. והטעם, ממה שכתוב בתורה וכתב לספר כיתות, ומהמילה ספר מעטנו גם דבר שיש ברוח חיים, וגם מעטנו דבר המחובר לקרקע. מספק את הגמרא רבי יונה באי רבי יונה שאל, האם אותו הדין יהיה אף לעניין הכשר זרעים? כן, הדין הוא שאוכל אינו מקבל טומאה, אלא אם כן הוכשר לכך תחילה, על ידי כך שדבר המאכל לאחר שנתלש מן העץ, בא במגע עם אחד משיבת משקים, שראשי התיבות שלהם יד שחת דם, כלומר מים, טל, יין, שמן, דם, חלב ודבש דבורים. ולמדנו דין זה ממה שנאמר בויקרא בפרק י' פסוק ל"ח, וכי יותן מים על זרע, ונפל מנבלתם עליו, תמהו לכם. ומכאן למדנו שכל דברי מאכל אינם מקבלים טומאה, עד שיינתן עליהם תחילה משקה. ממשיכה הגמרא ודנה בצדדי הספק, איך אבידה, באיזה מקרה יספק רבי יונה? אם אותו אדם חישב עליהן שירדו על הבהמה, אם אותו אדם היה מעוניין שמהגשמים ירדו על הבהמה, ולאחר מכן המים ירדו מן הבהמה שלא מרצון הבעלים על האוכלין, באופן כזה מסתפק רבי יונה, האם מכיוון שהיה רצון של הבעלים שהמים ייפלו על הבהמה, אבל לאחר מכן שלא מרצון הבעלים, המים נפלו ונשפחו על דבר המאכל. האם נחשב הדבר שהמים נשפחו על דבר המאכל מרצון הבעלים, ואם כן הם הכשירו את דבר המאכל לקבל טומאה או לא? הדין הוא שמכשיר שמשקה אינו מכשיר אוכל לקבל טומאה, אלא אם כן האדם רצה שהמשקה בסופו של דבר ייפול על אותו דבר מאכל. ובין אם רצה שיינתן המשקה על האוכל, ובין אם רצה שיינתן המשקה על כל דבר אחר, ולאחר מכן המשקה נפל מאותו דבר על האוכל, אפילו שבסופו של דבר על האוכל המשקה נפל שלא ברצון האדם, הרי שזה נחשב שהמשקה בא לכלל מגע בדבר המאכל מרצון הבעלים, ואז דבר המאכל תמה. אבל ישנן דרשה שלמנו, שזהו דווקא שהאדם רצה שיבוא המשקה על דבר התלוש מן הקרקע. אבל אם האדם רצה שהמשקה יישפך נניח על כותל המחובר לקרקע, ומשם המשקה נשפך שלא מרצון הבעלים על דבר המאכל, אם כן דבר המאכל לא קיבל ולא בא לכלל מגע עם המשקה מרצון הבעלים. לסיכום, אם המשקה נשפך על דבר המאכל מרצון הבעלים, פשוט הדבר שדבר המאכל מקבל טומאה. אם המשקה נפל ונשפך על דבר המחובר לקרקע מרצון הבעלים, ומשם הוא נשפך על דבר המאכל, דבר המאכל לא הוכשר לקבל תומה. אולם אם המשקה נשפך על דבר המקבל תומה, ומשם הוא בסופו של דבר נשפך על דבר המאכל על הפירות, למרות שכשהמים נשפכו על הפירות זה לא היה מרצון הבעלים, הרי שהפירות הוכשרו לקבל תומה. אם כן דנה הגמרא כאן כשהמים נשפכו על הבהמה מרצון הבעלים, ויש מקום להסתפק האם בהמה יש לדין כמו דבר המחובר לקרקע, שכשם שאם המים נשפכו מרצון הבעלים על דבר המחובר לקרקע ומשם נשפכו שלא מרצון הבעלים על הפירות הם לא הוכשרו לקבל תומה, אם כן יש מקום להסתפק כאן כשהמים נשפכו על הבהמה מרצון הבעלים ומשם הם נשפכו על הפירות שלא מרצון הבעלים. ומה עם צדדי הספק אומרת הגמרא תמן לגבי גט אמר רבי יוסי הגלילי שלומדים מהמילה ספר מה ספר מיוחד שאין בו רוח חיים, אם כן אף כל דבר שאין בו רוח חיים רק על דבר כזה, על דבר שאין ברוח חיים, ניתן לכתוב עליו גט. ומיעטנו מכאן שכל דבר שיש ברוח חיים, לא ניתן לכתוב עליו גט. דבר נוסף מיעטנו, שכל דבר המחובר לקרקע, לא ניתן לכתוב עליו גט. אומרת הגמרא ופחה, גם לגבי הכשר זרעים, התורה כתבה את המילה וכל משקה, אשר יישתה בכל כלי יטמא. ומהמילה הזאת למדנו שדווקא אם המשקה היה בכלי, ונשפך על כלי שהוא תלוש מן הקרקע לרצון הבעלים, לרצון האדם דווקא אז יתמה, דווקא אז הוא יכשיר את דבר המאכל את הפירות לקבל תומה. אבל אם המשקה נשפך על דבר המחובר לקרקע מרצון הבעלים, ולאחר מכן משם הוא נשפך על הפירות שלא מרצון הבעלים, אם כן הפירות לא הוכשרו לקבל תומה. ויש מקום להסתפק, האם רבי יוסי הגלילי ממעט מהמילה כלי, גם דבר שיש בו רוח חיים כגון בהמה, שהמשקה נשפך על הבהמה מרצון, ומהבהמה הוא נשפך על הפירות שלו לרצון, האם נחשב הדבר שהמשקה אינו מכשיר את הפירות לקבל תומה, וזאת לומדים מהמילה כלי, או לחילופין שן יהי שיש הבדל בין דיני הכשר זרעים, ששם דכתיב נאמר בפסוק וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא, וייתכן שמהמילה בכל שמופיעה שם, אמנם במילה כלי יש מיעוט, דווקא דבר שאינו מחובר לקרקע, דווקא דבר תלוש, אבל ייתכן שמהמילה בכל מרבים גם דבר שיש בו רוח חיים, ואם כן יוצא שאם המשקה נשפך על הבהמה מרצון הבעלים, ומשם המשקה נשפך על הפירות שלא מרצון הבעלים, ייתכן שעדיין הפירות הללו הוכשרו לקבל תומה. שואלת הגמרא מעתה, אם אתה דורש את המילה בכל לרבות, שגם על דבר שיש בו רוח חיים נחשב הדבר שהתורה מרבה אותו מהמילה בכל, אם כן אפילו חישב שירדו לבורות לשכין ומערות, לפי הדרשה שלך, אם המים נשפכו לתוך בורות שכין ומערות ולשם הם בוודאי נשפכו מרצון הבעלים ומשם הם נשפכו על הפירות, לפי שיטתך צריך להיות שהפירות יוכשרו לקבל תומה, כפי שאתה אומר שאם המשקה נשפך על הבהמה מרצון הבעלים ומשם הוא נשפך על הפירות, הוא מכשיר את הפירות לקבל תומה, מה ההבדל בין בורות שכין ומערות לבהמה? הרי כשם שריבית מהמילה בכל את הבהמה, ניתן לרבות גם בורות שכינו מערות. דוחה הגמרא ואומרת, אין הווה אמינא שנרבה מהמילה בכל גם בורות שכינו מערות, והסיבה לכך, שניה יהיה אחא, כאן זה שונה שנאמר בפסוק דכתיב כלי. כלומר, אמנם מופיע בפסוק גם את המילה בכל, אבל מצד שני התורה כתבה גם את המילה כלי. ומהמילה כלי בוודאי שצריך למעט כגון בורות שכינו מערות שאין להם בכלל דמיון לכלי. אבל מהמילה בכל ייתכן לרבות בהמה והגמרא נשארת בספק. כעת נראה בסייעתא דשמיא משנה ח' הלכה ח'. המשנה שלפנינו דנה בגדרי ובפרטי דיני מחיצה. אומרת המשנה שיירה שחנת בבקעה, שיירה שחנתה בבקעה, במקום שאין שם מחיצות, ובני השיירה רוצים לטלטל באותו מקום שבו הם חונים. והקיפו הכלי בהמה, ובני השיירה הקיפו את הבקעה, באותו מקום שחנו מערב שבת, בכלי הבהמה כגון עוקפים, מרדאות וכל כלי שיש להם. אומרת המשנה מטלטלין בתוכה, יהיה להם מותר לטלטל בבקעה שהם חנו בה באותו מקום שהם הקיפו, בעוקפים ובמרדאות, ובלבד שיהיה גדר גבוה 10 טפחים, כלומר שגובה המחיצה יהיה 10 טפחים, ולא יהיו פרצות יתרות על הבניין, כלומר שבשטח הכללי של כל רוח ושל כל צד, יהיה עומד מרובה על הפרוץ, ושלא יהיה פרוץ מרובה על העומד. ממשיכה המשנה ואומרת, כל פרצה שהיא כ10 אמות מותרת מפני שהיא כפתח. כלומר, אם יש פרצה עד רוחב של 10 אמות, ההגדרה שלה היא פתח, והמחיצה אינה נפסלת מחמתה, וזאת בתנאי שבסך הכללי של כל הרוח של כל הצד, יש עומד מרובה על הפרוץ, ולא פרוץ מרובה על העומד. מסיימת המשנה ואומרת יותר מכן, אם יש לנו פרצה שהיא יותר מרוחב של 10 אמות, אם כן יהיה אסור לטלטל בתוך ההיקף, למרות שיהיה עומד מרובה על הפרוץ, מפני של הפתח הזה אין דין של פתח, אלא יש דין של פרצה. לסיכום למענו, שבכדי שהמחיצה תהיה כשרה צריך שיתקיימו בג' תנאים. א', שהמחיצה תהיה גבוהה לפחות 10 טפחים, ב', שבשטח הכללי לא יהיה פרוץ מרובה על העומד, וג', שלא תהיה שם פרצה הרחבה מ-10 אמות. עד כאן ראינו בסייעת הדשמיה את דברי המשנה. אומרת הגמרא, ראינו ברישה של המשנה שהערה שחנת בביקה, שואלת הגמרא, מה החידוש שיש כאן בדין זה? עונה הגמרא, רבחה אומר בשם רב חסדאי, למיני צריכה המשנה באה ללמד אותנו לרבי יוסף ברבי יהודה. דרבי יוסף ברבי יהודה אמר במשנה לקמן, כל מחיצה שאינה של שתי ושל ערב, אינה מחיצה, כלומר רבי יוסף ברבי יהודה מחמיר, והוא לא מסתפק בכך שהמחיצה תהיה בגובה 10 טפחים, אלא המחיצה צריכה להיות ארוכה ובנויה גם משתי וגם מערב, ואם לא, אין לה דיני מחיצה. אולם לגבי שערה, הוא מודה הוא אחה, לגבי שערה שאותם אנשים נמצאים בביקה, ואין להם שום דרך לבנות מחיצות העשויות שתי וערב, מודה רבי יוסי שניתן להקל, שמחיצה עשויה מכלי בהמה וקפים ומרדאות, למרות שהיא אינה גם שתי וגם ערב, המחיצה הזאת קשרה. ממשיכה הגמרא לדון בדיני שיירה החונה בביקה ומביאה ברייתא בהקשר לכך. ותני כן אומרת הברייתא בכל עושין מחיצות, אפילו עוקפין, אפילו אביטין, כלומר קרים, אפילו גמלים, ובלבד שלא יהיה בין עיקוף לעיקוף, כלומר בין עוקף לעוקף, מלוא עיקוף, ואף לא בין אביט לאביט, כמלוא רוחב אביט, ולא בין גמל לגמל, כמלוא רוחב גמל. והסיבה לכך, שאם יהיה בין עוקף לעוקף כמלוא עוקף, יצא שפרוץ מרובה על העומד, ופרוץ מרובה על העומד, למדנו במשנה שהמחיצה פסולה, ובבבלי בעירובין בדף ט"ו דנה הגמרא, האם פרוץ כעומד כשר או פסול. המשכה הגמרא ומביאה תנאי נוסף, ובלבד שלא יהיה עומד כנגד עומד, ופרוץ כנגד פרוץ, אלא עומד כנגד פרוץ, ופרוץ כנגד עומד. כעת הירושלמי מביא חידוש שלא מופיע בבבלי, ולא מופיע בשיטות הראשונים בבבלי, שאם הפרצות יהיו מכוונות זו כנגד זו, כלומר יש לאדם צד צפון ומולו צד דרום, ויהיה בצד צפון ובצד דרום עומד כנגד עומד ופרוץ כנגד פרוץ, אם כן, השטחים הללו של הפרצות המכוונות זו כנגד זו, יבטלו את כל דין המחיצה והמחיצה תהיה פסולה. לאחר שלמדנו ועסקנו במשנה ובברייתא, בדיני מחיצות לגבי שבת, דנה כעת הגמרא לגבי מחיצות לגבי דין כלאיים. הדינו שעשו לזו התבואה או ירקות או חרב עמוד לכרם משום איסור כלי הכרם, אלא אם כן ישנה מחיצה כשרה מפסיקה ביניהם, ומיד הגמרא תדון בדיני המחיצות. כמו כן עשו לזו השני מיני זרעים בסמיכות זה לזה, משום איסור כלי זרעים, אלא אם כן ישנה מחיצה כשרה המפסיקה ביניהם. אומרת הגמרא, נמצאת אומר לעניין כלאיים, שישנם 4 דינים לגבי מחיצות בכלאיים. הדין הראשון, אומרת הגמרא, כל הפחות משלושה כסתום, כלומר כל פרצה שרחבה פחות מג' טפחים, יש דין של לבוד, ובאותו מקום הפרצה נידונת כשטח סתום, ולכן יהיה מותר לזרוע שני מיני זרעים משני עבריה של הפרצה והמחיצה, למרות שבאותו מקום השטח פרוץ, מכיוון שמדין לבוד המקום הזה נידון כסתום. הדין השני, אומרת הגמרא, משלושה ועד 4, אם הפרצה רחבה מג' טפחים, אבל פחות מ4 טפחים, הדבר תלוי אם העומד רבה על הפרוץ, אם יש שם עומד מרובה על הפרוץ, אזי מותר לזרוע גם כנגד החלק הפרוץ, כי הוא נידון כסתום, אמנם לא מדין לבוד, אבל מדין עומד מרובה על הפרוץ. אבל ואם הפרוץ רבה על העומד, כלומר אם יש שם יותר שטח של מקום ללא מחיצה, משטח של מחיצה העומדת, אם כן אסור לזרוע אפילו כנגד המחיצה העומדת, מכיוון שהשטח העומד אינו רחב 4 טפחים, אם כן אין לו דין של מחיצה כלל ועיקר. אבל אם החלק העומד יהיה יותר מ4 טפחים, 4 טפחים ומעלה, אם כן באותו מקום בוודאי יהיה ניתן לזרוע לפחות בשטח העומד, מכיוון שבשטח העומד יש דין של מחיצה. הדין השלישי, מבאר הירושלמי, מ4 טפחים ועד 10 אמות, אם כן, אם העומד רווה על הפרוץ, מותר לזרוע אפילו בשטח הפרוץ, מכיוון שיש שם עומד רווה על הפרוץ, אבל ואם הפרוץ רווה על העומד, אם בסך הכל בכל השטח, בכל רוחב הרוח, יש יותר מקום פרוץ מאשר עומד. אם כן, כנגד העומד יהיה מותר לזרוע, שהרי שם יש שיעור מחיצה מינימום 4 טפחים ומעלה, ויש איזה שם של מחיצה חשובה, ולכן ניתן לזרוע כנגדה, אבל כנגד הפרוץ יהיה אסור. הדין הרביעי מבאר את הגמרא יותר מ-10 עם הפרצה רחבה יותר מ-10 אמות. אם כן, אף על פי שהעומד רווה על הפרוץ, כנגד העומד מותר, אבל כנגד הפרוץ אסור. והסיבה היא שלמרות שברוחב כל הרוח, כל הצד, יש למעשה עומד מרובה על הפרוץ, אבל עומד מרובה על הפרוץ רלוונטי ומכשיר ונידון כמחיצה, בתנאי שאין שטח פרוץ יותר מ-10 אמות. אבל שטח שהוא פרוץ יותר מ-10 אמות הוא לא נידון כפתח, אלא כפרצה. עד כאן ראינו 4 דינים לגבי כליים. אבל מבאר את הגמרא לעניין שבת, ישנם חילוקי דינים שונים. הדין הראשון אומר את הגמרא, כל הפחות מ3 כסתום, גם כאן כמו בכליים. אם יש פרצה שהיא פחות מג' טפחים, היא נידונת כסתומה, מפני שיש שם דין לבוד. הדין השני, מ3 ועד 4 טפחים, אם הפרצה רחבה, מג' טפחים ועד 4 טפחים, או לחילופין מ4 טפחים ועד 10 אמות, הדבר תלוי. אם העומד רווה על הפרוץ, אם יש יותר עומד מפרוץ, אם כן מותר לטלטל, אפילו כנגד השטח הפרוץ, כי העומד מבטל את הפרוץ. אולם אם הפרוץ רווה על העומד, יהיה אסור לטלטל אפילו כנגד העומד. בניגוד לכלאיים, שכנגד העומד יהיה מותר לזרוע, והפרוץ לא מבטל את העומד, לגבי דיני טלטול צריך שכל הרוח תהיה למעשה מוקפת. ואם יש לי שטח שיש בו מחיצה, גם יהיה ב-5 אמות, אבל ברוב הרוח הפרוץ יהיה רווה על העומד. זה לא רלוונטי שיש לי מחיצה של 5 אמות, כי בשביל שאני אוכל לטלטל צריך 3 או 4 מחיצות. הדין השלישי מבאר את הגמרא, יותר מ-10 עם הפרצה יותר מ-10 אמות. אם כן, אף על פי שהעומד רווה על הפרוץ, יהיה אסור לטלטל אפילו כנגד העומד. מדוע? כי הפרצה הזאת מבטלת את כל דין של שם של מחיצה מאותו מקום. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי חנניה אומר בשם רבי יהודה בן פזי, שאמר בשם רבי יוחנן, ראינו בברייתא שבין לגבי דיני שבת ובין לגבי דיני כלאיים, אם רוחב הפרצה היא מג' טפחים ועד 4 טפחים, והעומד, כלומר המחיצה עומדת היא בשיעור זה, ובסך הכל יש שם עומד מרובה על הפרוץ, אם כן המחיצה כשרה גם לגבי שבת וגם לגבי כלאיים. בהקשר לכך, אומרת כאן הגמרא, לט כאן מ3 ועד 4, כלומר צריך למחוק את הדין הזה מהברייתא גם לגבי כליים וגם לגבי שבת. והסיבה היא שבאופן כזה אין מחיצה כשרה. מדוע? כי יש כאן פרצה 3 ואין כאן מקום 4. כי אם יש לנו פרצה שהיא ג' טפחים ומעלה, אם כן אין שם דין לבוד, ואין לנו שם שיעור של מחיצה ברוחב 4 טפחים, ולכן בכל חלק מהחלקים העומדים אין שיעור מחיצה בפני עצמו, ואי אפשר לחבר את החלקים למרות שיש עומד מרובה על הפרוץ, בכדי לסתום שם את כל הפרצה, ולכן יהיה אסור לטלטל באותו מקום. מקשה הגמרא, היטיב רבי מנה, יקשה רבי מנה, אם לפי שיטתך לא ניתן לצרף את כל החלקים העומדים, אם אין בכל חלק העומד רוחב של 4 טפחים, כיצד ייתכן לומר כן? והתנינן, הרי המשנה אומרת, מקיפין בקנים, וקנה יש לו מקום. המשנה אומרת במסכת עירובין, שאם בני שיירה חונים בביקה מערב שבת והם רוצים לטלטל באותו מקום שהם חנו שם ואין להם אפשרות לעשות מחיצות, אם כן הם יעמידו קנה, ובין קנה לקנה שיהיה פחות מג' טפחים, וכל 4 הרוחות נחשבות לסתומות והשטח שהם נמצאים בו נחשב כמוקף מחיצות, למרות שכל קנה וקנה הרי בטל באוויר שמימינו ומשמאלו. אם לפי שיטתך רבי חנניה בשם רבי יהודה בן פזי בשם רבי יוחנן, כשאין אפשרות לצרף את החלקים העומדים, אם כן לא מועיל שיהיה דין עומד מרובה על הפרוץ, רוצה הגמרא לשאול, גם דין לבוד יהיה אותו דבר? ואם יש לי קנה ולידו עוד קנה ולידו עוד קנה, ובין קנה לקנה יש פחות מג' טפחים, הרי כל קנה בטל באוויר שמימינו ומשמאלו? שואלת הגמרא, וקנה יש לו מקום, וכי קנה בפני עצמו 4 טפחים, בכדי שהוא יבטל את הרוח שמימינו או שמשמאלו, בוודאי שלא. אמר להם, משיבה הגמרא, אין מקום לדמות בין דין עומד מרובה על הפרוץ לבין דין לבוד. לא תטיבני אל תקשה עליי מהמשנה שדנה בקנים העומדים פחות מג' בין אחד לשני. והסיבה לכך שכל הפחות מ3 נידון כסתום, והגמרא כאן מלמדת אותנו יסוד מאוד פשוט. דין לבוד נידון כסתום לחלוטין. אם יש לי קנה ובין קנה לקנה פחות מג' טפחים, ועוד קנה ועוד קנה ועוד קנה, גם אם רוח שלמה או 4 רוחות שלמות יהיו מורכבות מקנה ליד קנה ליד קנה, מבחינתנו כל הרוחות סתומות. כי דין לבוד זה הלכה למשה מסיני, שאם בין קנה לקנה יש פחות מג' טפחים, אנחנו לא רואים שיש אוויר באמצע, אלא כל השטח כאן נחשב כסתום. ולכן לא צריך לצרף חלקים העומדים, כי אין את מה לצרף, כי הכל למעשה סתום, לא צריך לסתום שום דבר בכדי שנצטרך לצרף. מה שאין כן בעומד מרובה על הפרוץ, מתי שייך לומר עומד מרובה על הפרוץ? כשיש לי מחיצה קיימת, שיש בה לפחות ארבעה טפחים, והיא מצטרפת לעוד מחיצה ולעוד מחיצה, ובסך הכל ברוב הרוח יש עומד מרובה על הפרוץ, אם כן הכל נחשב כסתום, אבל זה לא כסתום כמו לבוד שזה סתום. כלומר צריך שיהיה עומד מרובה על הפרוץ ושיהיה שטח של מחיצה בעומד, כלומר רוחב של ארבעה טפחים. לעומת זאת בדין לבוד, למרות שבכל קנה וקנה יש בסך הכל משהו, שם זה לא דין שאני מצרף עוד קנה ועוד קנה ועוד קנה כדי שיהיה רוב שטח, אלא זה דין שאם יש קנה ולצידו קנה נוסף ובאמצע יש פחות מג' טפחים, אם כן כל השטח הפרוץ נחשב כסתום לחלוטין. מביאה הגמרא דעה חולקת על רבי יוחנן, רבי יוסף ורבי בון, אמר בשם רב, מכל מקום, למרות שהפרצות רחבות מג' טפחים והעומד רחב פחות מארבעה טפחים, אם בסך הכל בכל הרוח יהיה עומד מרובה, מכיוון שהעומד רווה על הפרוץ מותר. לסיכום, למדנו כאן שלושה דינים. למדנו שבלבוד אני לא צריך לצרף, כי מבחינתנו בין קנה לקנה הכל סתום. לגבי עומד מרובה על הפרוץ, כלומר אם יהיה פרצה שהיא נניח שלושה וחצי טפחים, ויהיה עומד שהוא שלושה טפחים ושלושת רווה, גם אם יהיה עומד מרובה על הפרוץ לפי שיטת רבי יוחנן זה לא יועיל, ולפי שיטת רב הדבר יועיל. כעת נראה בסייעתא דשמיא משנת את הלכה ת'. עד כאן בסייעתא דשמיא למדנו את הדף היומי הירושלמי להיום, הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אוד מוצל מאש הרב וחסיד רבי יוסף יצחק בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.